התייחסות, מה שדיברנו בפעם שעברה. דיברנו על זה שהשכל החוקר מסוגל לקלוט רק את הצדדים החיצוניים של המציאות. זה השכל של מדעי הטבע. אבל ביחס לממד הפנימי האלוקי של המציאות, השכל הרגיל, החוקר, הוא לא מסוגל לקלוט את הממד הזה רק מתוך מה שיש. לכן מוכרח להיות באדם חוש אמוני, שהחוש הזה מפגיש אותו עם הממד האלוקי הרוחני של המציאות. אחר כך, אחרי שהוא נפגש עם זה בצורה של המפגש החושי הזה, אז זה יכול להיות מתורגם בשכל. דיברנו על זה שאנשי הרוח הגדולים הם אלו שמצליחים להשפיע את הדברים הנקלטים מתוך החוש האמוני, ואז אותם השפעות, כן, הן מתפשטות ובני האדם קולטים אותם על פי מידת היכולת שלהם, על פי מידת החוש שלהם, הרוחני הזה.
יש
פה
עוד מדף, זה לא
כמה זה לא? סיימנו את זה לפה ראשון?
זה הדף הראשון?
לא קראנו את השתי פסקאות, זה מה שיש אצלי. כן, עכשיו אמרנו שהחוש הרוחני שלנו, החוש האמוני שלנו, הוא מאפשר לנו שני דברים. קודם כל מפגיש את הממד האלוקי, דבר שני, הוא תמיד משאיר אצלנו את היחס אל האלוקי בצורה הנכונה. זאת אומרת, הוא מפגיש את הממד האלוקי באופן כזה שלמרות שאנחנו מצליחים להכיל משהו, ברור לנו שאנחנו לא מכילים את הכל. זאת אומרת, אנחנו לא טועים לחשוב שמה שאנחנו כן קולטים זה כל האמת. אנחנו יודעים שאנחנו קולטים ניצוצות ממנה, מן האמת הגדולה. עכשיו, ככל שאנחנו יותר ויותר מתפתחים, אז אנחנו מצליחים לצאת מהסובייקטיביות שלנו, כלומר מהצמצום שלנו, שמקטים כל דבר לתוך המימדים שאנחנו נמצאים בהם, וזאת הקליטה שלנו. אבל ככל שאנחנו יותר מתפתחים, אנחנו יותר נקרא לזה חשים בבעיה הזאת שאנחנו מצויים בה, ונפתחים כלפי האובייקטיביות, כן, כלפי האלוקי, כלפי הדבר הלא מצטמצם, כלפי האינסופיות הלא מתקטנת. הלאה, עד לפה הגענו, אנחנו נמשיך. הפסיכיקה המציאותית מתגלה בהווייתה בפזיונות הבלתי מצויים של גדולי ההיסטוריה, אלה שהפכו באישיותם עולמות מלאים, מחקו תווים שהיו חקוקים בכוח ברזל וחלמיש צור וחקקו תחתם אחרים חזקים ויפים מהם, ושינו בקלסטר הפנים של האנושיות כולה או של סעיפים אחדים ממנה, הולכים ופועלים על כולה. אמרנו שפסיכיקה זה מכלול של השפעות פסיכולוגיות, כן, של השפעות נפשיות. כן, הפסיכיקה המציאותית, זה הכוונה היא ההשפעות הנפשיות שבאות לידי ביטוי במציאות בפועל. כלומר, משנות סדרים. אז הביא הרב פה את גדולי האנושיות. כן, אנשים, לא דווקא מישראל, אנשים באנושות, כולה, כן, שבעקבות היצירה שהם יצרו, כן, הם שינו דפוסי חשיבה של האנשים, שינו דפוסי התנהגות של האנשים. כן, ניקח גדולי הפילוסופים היוונים, מצביעים גדולים, כן, אנשי אומנות גדולים, סופרים גדולים, כן, אנשים שהטביעו את חותמם באופן שהיצירה שלהם, כן, שינתה לגמרי, כמו שאמרנו מקודם, את סגנון החיים. כן, הוא קורא זה פסיכיקה מציאותית, כיוון שמדובר פה בהשפעה ממשית, כן, סגנון החיים של האנשים משתנה בעקבות ההשפעה של האנשים האלה. זה הפסיכיקה המציאותית. הפסיכיקה ההווייתית המצויה בפועל ושופעת שפע כוח, לא זו שמצטערת ומצטלמת בצללים של מדע והשכלה שטחית או עמוקה, מתגלה היא רק באדירי הכוח שבעולם, האזורים בקבורת אלוקים, יודעים לשוט בים הגדול של חיי האמונה. כן, אומר הרב, היכולת, כן, להשפיע, כן, בצורה מאוד מאוד משמעותית על החיים, היא נמצאת אצל אנשי הרוח. אנשי הרוח, הכוונה היא, כמו שאומר פה הרב, לא של מדע או השכלה. כלומר, אנשים שמשפיעים על העולם, כן, מתוך המלאות שלהם ברוח אלוקים. כן, אנשי מדע, כמו שאמרנו, הם אנשים שמתברר אצלהם האמת רק בכלים של השכל. אז הם מלמדים את בני האדם דעת, אבל הם לא יוצרים תנועות. כן, הם לא יוצרים תנועות שלמות של חיות שמשנים את האנושות. כן, אבל אנשי רוח, אנשי רוח, הכוונה היא שנוגעים במימד האלוקי של המציאות, כן, הם משפיעים בצורה מאוד מאוד משמעותית על החיים האנושיים, כן, בנגיעה בשורשי החיים שלהם. עכשיו, הדברים האלו גם באו לידי ביטוי אצל כל מיני מחוללי דתות למיניהם. רק אצלם זה בא גם על ידי שיבושים. אבל זה אנשים בתוך נפשם, כן, היה התבררות, כן, או העצמה גדולה של מושגים רוחניים, לא בשכל, בחוש האמוני, ומתוך מה שהתחולל אצלם, הדבר הזה מושפע על כלל המציאות. כן, הנביאים, אנשים כאלה, משה רבינו, די אדם כזה, כל גדולי הרוח האמיתיים של האנושות. אבל אני אומר, זה גם בא לידי ביטוי דרך כל מיני מחוללי דתות, אבל שם זה בא לידי ביטוי עם שיגושים, כן, זה עם עירוב של דברים גופניים בתוך כל הרוח הגדולה שמילאה את האנשים האלה.
אז אתה אומר
אדמים
ששינים כל מיני, כאילו גם שם דרכי התנהגות בעולם על ידי הגילויים שהם גילו.
כן, אבל זה רק טכני. הם לא שינו את הנפשות. אם עזרו לך להבין יותר טוב, אז אתה יכול להמציא קצת את אטום.
זה
מוביל
להבין יותר טוב, ולדי הבנה יותר טובה, כל הרשות שלך להתנהג אחרת גם.
נכון, אבל זה רק בהתנהגות החיצונית. זה לא משהו ברוח הפנימית של האדם. עיקר עניין. זה משהו יותר בצדדים הטכניים. כן, משנים את דפוסי התנהגות, משנים את את סגנון החיים החיצוני, אבל לא את את הכוח הפנימי שמניע את האדם. זה לא משתנה. זה מה שקורה לזה צללים של מדע והשכלה שהתחילתו עמוקה. לא בגלל שאין לזה מקום. ודאי שיש לזה מקום, יש לזה תפקיד, אבל צריך לדעת שזה דבר שמטפל לא ברוח, כן, בכוחות החיים הפנימיים של האדם שמניעים אותו, זה מטפל בצדדים מאוד חיצוניים שלכם. כן.
אפשר להגיד שהמדענים בעצם גרמו לאדם להבין לפעול רק על פי המדע או משהו כזה?
הם ייבשו את הרוח.
הם בעצם ייבשו את זה, זה היה שינוי ברוח, אבל...
כן, אבל זה ייבוש, זה לא לחולל רוח. ייבוש רוח זה לא גדלות. ודאי שהם גרמו, זה כמו שאם מישהו יהרוג מישהו אחר, אז הוא גרם משהו. כן, השאלה רק, אם הוא גרם לחיוב, הוא גרם לשלילה. הייבוש הזה הוא חלק מהבעיה. כן, אבל מה זה שינה? הוא לא שינה במובן של תוספת רוח. אנחנו מדברים פה על מחוללים, תהליכים של העצמת הרוח של האדם. העצמת הרוח של האדם, הכוונה בכוחות הפנימיים שלו, במניע העמוק של החיים שלו. המדע לא מטפל בכלל בדברים כאלה. זה לא עניין שלו. מדע הוא מאוד מאוד חיצוני. המדע של השכל החוקר, מדע היבש, מאוד מאוד חיצוני. הוא שכל, אבל הוא מאוד לא נוגע ברובד הפנימי, החי, של החיות, של כוחות החיים המניעים. לא נוגע בזה.
אבל כן לגבי תפיסות מדעיות שונות, הגישה לשנים, הגישה לחיים נהייתה פתאום שונה לחלוטין.
נכון, זה לא שום.
בגלל השינוי המדעיים, לא בגלל אנשי הרוח שונות.
הם הרגו את החיים, נכון. זה הורג. הם הרגו. אפשר להרוג אותך פיזית ואפשר להרוג אותך רוחנית.
אני חושב שעל ידי גילויים מדעיים אנשים יקשו לחיים בצורה אידיאלית יותר?
לא. הם יכולים טכנית לחיות בצורה יותר נחמדה.
נגיד שגילו שכל העולם, נגיד, סובב, בהתחלה שחשבו שכל העולם מסתובב סביב האדם, זה כן גרם לאיזשהם תפיסות אנושיות מסוימות, ואחרי זה שהחליפו את השיטה, זה כן גרם לתפיסות אנושיות.
זה לא המדע. המדע רק היה הכי תמצא, כדי שאחר כך אתה תעמיק את זה במובן המוסרי, הרוחני של ההשלכות של זה. אבל זה כבר לא אנשי המדע. אנשי המדע רק היו האמצעי הראשון כדי להסביר את המציאות. וזהו, וזה נגמר התפקיד שלהם. כל ההשלכות שאתה אומר שהם כבר עיבודים לא מדעיים, הם כבר עיבודים רוחניים מוסריים, זה תפקידם של אנשי הרוח. המשפיעים הרוחניים.
זה לא כבר המציאות באנושות בצורה אינטואטיבית כאילו?
לא.
כאילו
זה לא המדע, אבל זה לא משנה, זה לא המדע. המדע הוא בא לייצר לך הבנה בשכל, ציור בשכל את המציאות. זהו, בזה הוא גובר תפקידו. כל הדברים שיקרו אחר כך זה כבר לא המדע עצמו. כן, זה כמו שתאמר המדע הופך אותך להיות בן אדם יותר חכם, והאדם יותר חכם הוא ממילא רוחני יותר, הוא פחות נוטה אחרי הדבר הגשמי וכו'. נכון, ודאי זה כך, אבל זה לא מה שמעניין את המדע. מה שמעניין את המדע זה לתרגם למושגים של השכל את המציאות. זהו, וזהו גומר את תפקידו. אחר כך, מה אדם עושה עם המושגים שהתבררו אצלו בשכל, מה ההשלכות המוסריות שהוא מוצאים מתוך הדבר הזה, איך הדבר הזה, זה כבר לא עניין מדעי. עכשיו, עלי בדמת, המדע מצד אחד הוא מכיר את מקומו. זאת אומרת, בגלל הרצון הגדול של המדע להיות רציונלי, להיות שכלי, אז הוא מאוד מצמצם את עצמו להיות קיים בדברים שהם מסוגלים להתברר בשכל של האדם, בשכל הקרוב לחושים. אבל מצד שני, כן, במובן הזה הוא מצוין, אבל מצד שני, ברגע שמשתעבדים רק לתפיסה המדעית את המציאות, אז אתה יוצר את היובש. עכשיו, המדע כשלעצמו לא דן בשאלה, כי זה לא שאלה מדעית. כלומר, השאלה, האם האדם צריך לחיות רק מתוך סגנון מדעי, או יכול להיות גם מתוך סגנון חיים אמוני, זה כבר לא של המדעי. המדע לא מטפל בשאלה כזאת. כן, זה כבר שאלה מוסרית, רוחנית, אמונית, שזה לא תפקידו של המדע לטפל בשאלות כאלה. רק השעבוד אל המדעיות יצר, כן, מתוך ההשתעבדות לכך, איזושהי הצטמצמות גדולה סביב המושגים השכליים היבשים המדעיים, ושכחה של כל העושר הרוחני שהוא קיים אצל האדם מצד החוש האמוני שיש.
רב,
כן.
מה ההבדל בין הפסיכיקה המציאותית לפסיכיקה המדעתית?
הפסיכיקה המציאותית מתייחסת לכל מיני תופעות של השפעה על החיים. כמו שאמרתי, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם דרך שלטון של מלך, לא רק בתור איש רוח, כן, בתור מישהו שמחולל כל מיני רפורמות וכל מיני דברים שמשפיעים על החיים של האדם. לא בגלל שהוא מתיימר להציג פה איזשהו עניין רוחני שמניע.
זה ממש מה שמתגלת בו, אבל
כן, מתגלה.
מתגלה,
כלומר התופעה הזאת, התופעה הזאת של זרמים וכוחות נפשיים גדולים שמשפיעים על המציאותיות, על הממד המציאותי של החיים, מתגלה. זה על ידי גדולי האנושות, משהו, גדולי ההיסטוריה. הפסיכיקה הווייתית היא יותר מתייחסת לממדים של קיום יותר עמוקים מאשר הממדים הנגלים.
המציאותית זה הנגלית והווייתית
זה ההיסטרית? זה יותר עמוקה מזה. אמנם הקולטורה המדעית המיוסדת על המושכלות הקרובות והחושים הברורים והמוסר הטבעי היוצא מהם ועל פי השפעתם מכשירים את האנושיות שתוכל לספוג אל תוכה שפעת אורה של הפסיכיקה הרוחנית הכללית, ואז תקבל המגמה הקולטורית של השכל, החוש והמוסר החומרי, אומץ רב וסידור אלוהים מבוסס חודר וקיים. לא כן, אם שפעת האור באה בלי סלילה דרך של התרבות השכלית ומוסר רגיל, אז אורה זו תחולל רק מחשקים. פה הרב עומד על התפקיד של המדעיות. כן, מקודם אמרנו את הבעייתיות שיש בה, שהיא מייבשת, אבל יש לה תפקיד. אומנם הקולטורה המדעית, קולטורה זה הכוונה תרבות המדעית. כלומר, זה הכוונה ההשפעה המוסרית, ההתנהגותית, שהמדע יוצר. המיוסדת על המושכלות הקרובות והחושים הברורים. נכון, הרי המדעיות, שזו התפיסה של המציאות מתוך השכל, היא מיוסדת על החושים, היא מיוסדת על הקשר אל המציאות, והמוסר הטבעי היוצא מהם, כלומר הנאמנות, נקרא לזה ככה, למדעיות, כלומר לשכליות, לרציונליות, גורמת לאדם להיות נאמן לחושים, להיות נאמן לשכל הישר, להיות נאמן למוסר הטבעי. אז אומר רב, זה דברים מאוד מאוד חשובים. למה זה דבר מאוד חשוב?
איך
מביא
את הדבר
למוסר הטבעי? לא בגלל שהמדע מטפל במוסר הטבעי. זה לא עניין, זה לא שאלה מדעית. אבל ההתרגלות, כן, לחיות מתוך השכל, ההתרגלות לתת אמון במציאות, הדבר הזה בעצם קשור למוסר הטבעי. מה זה המוסר הטבעי? המוסר הטבעי זה שאדם נאמן למציאות של עצמו, לא מחפש כל מיני דברים בשמי שמיה, לא מחפש להגיע לשמיים, נאמן מאוד לשכל הישר, נאמן מאוד לטבע של החיים. אבל לא מדובר על אינטואיציות עמוקות, אינטואיציות פשוטות. שכל ישר מה שנקרא. מוסר טבעי זה מוסר מאוד פשוט. בלי חיפוש אחרי רוחניות. המוסר הטבעי זה לא בגלל שאדם מחפש משהו רוחני. מוסר טבעי זה צורת התנהלות של האדם מתוך נאמנות לקווים הכי הכי בסיסיים באישיות שלו. אז המדעיות, זאת אומרת ההתרגלות לחיות מתוך השכל, הישר, החושים, הטבע של החיים, כן, הוא מרגיל את האדם אל הנאמנות למוסר הטבעי. עכשיו, הדבר הזה אומר רב מאוד מאוד חשוב. למה? כי על פי זה, כן, הם מכשירים את האנושיות שתוכל לספוג אל תוכה שפעת אורה של הפסיכיקה הרוחנית הכללית. כן, על בסיס זה יש אפשרות לבנות את הקומה העליונה יותר של כמו שקראנו זה, של הנפשיות הזאת האמונית, ואז תקבל המגמה הקולטורית של השכל, החוש והמוסר החומרי, ואז אחרי שנבנה את הקומה השנייה, אז מה שנבנה מתוך הקומה הראשונה של המדעיות, אומץ רב וסידור אלוהי מבוסס חודר וקיים. כן, זאת אומרת, אז הקומות העליונות של הרוח קשורות לקומות הבסיסיות ומקבלות עוצמה גדולה יותר. מה שאין כן, לא כן, עם שפעת האור, כלומר עם ההשפעה של הרוח במובן האמוני, הנבואי, כן, נקרא לזה ככה, המעל למדעיות, יבוא בלי סלילה דרך של התרבות השכלית והמוסר הרגיל, אז אורה זאת תחולל רק מחשקים. אז היא יגרום רק לבעיות וצרצרות. כלומר, כשמתפרצים אל העולם הרוחני בלי סידור, בלי ביסוס, בלי שייכות לשכל הישר, בלי נאמנות לחושים ולטבע החיים, הדבר הזה גורם רק מחשקים. כי אתם יכולים לראות, יש כמה פסקאות בישראל בתחייתו שער מדבר על התופעות האלו, חלקן בהקשר של הנצרות, חלקן על תופעות שהיו קיימות בעם ישראל, כל מיני תופעות שהיו קשורות לחסידות לדוגמה, שגם היום יש כל מיני שגם התפרצות אל רוחניות בלי נורמליות של סדר. כן, זאת אומרת, לא מעניין את האדם, נקרא לזה, מה השכל הישר אומר, לא מעניין אותו הנורמליות של החברה, לא מעניין אותו כל מיני דברים מאוד פשוטים, שזה ברור שהקומה האנושית הבסיסית צריכה לכלול אותה. וזה נובע מהתפרצות הרוח, בלי בנייה מוקדמת של הדברים, בצורה של נאמנות, כלפי הסדרים הטבעיים. הדבר הזה גורם הרבה הרבה חושך. שבש לגמרי את החיים. כל מיני, נניח, זה יכול להיות קיים בהרבה תחומים, אבל בוא נתן דוגמה. אדם יכול לעשות כל מיני שיקולים של האם לפעול ככה או לפעול אחרת, והוא מדמיין כל מיני דמיונות של ניסים ונפלאות שיכולו לקרות לו אם הוא יעשה ככה, והדברים האלה קוראים כל מיני שיבושים. כן, אם במקום לרפא את עצמו אז הוא מחפש ניסים ונפלאות, או במקום לעבוד לפרנסתו ולהעמיד את חייו, אז הוא מדמיין לעצמו שהוא ימצא את השטויות והבלים. עכשיו, ממה זה נובע? האנשים שחיים בצורה כזאת, אחרי אנשים רוחניות, תראה, הם לא משורבדים לחוקים של המציאות, הפך, הם מרגישים קרבת אלוקים, זה הכל, זה קרבת אלוקים דמיונית. זה אפשר לקרוא את זה אלוקים אחרים. זה לא הקדוש ברוך הוא. הוא פועל מתוך הסדרים שהוא ברא בהם את המציאות. והוא דורש מהאדם להיות נאמן לסדרים האלו ומתוכם לגלות את האלוקים. ולא להתפרץ ולהרוס את הסדרים. כן, וההתפרצות הזאת גרמה הרבה חושך. כל האלוליות שהייתה בעולם העתיק היא קשורה להתפרצות הזאת. פריות כזאת, רכושניות, שבאה כתוצאה מהפחד, מהכוחות הגופנים ששולטים במציאות. ואחר כך אצל הנצרות, שהיא מודל קלאסי להתפרצות אל קודש, ולסדרים. שזה מין פרישות קיצונית ודיבורים על, על רוחניות ותהליך השני שלך, זה מין מוסריות מעוותת כזאת. כל זה, 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 זה פתאום שהתפרצות, ומה זה גרם? זה גרם שהאנושות לא התקדמה במשך 2000 שנה. החושך הזה של כל ימי הביניים של האנושות, זה 2000 שנים של עצירה, עמידה במקום. זה מדהים. בעולם העתיק הייתה התפתחות. אולי לא בקצב הרבה שיש היום, אבל ממצרים, נקרא לזה, עד יוון, האנושות התפתחה, יש תגליות, יש שינויים. אבל מיוון, מאז שהנצרות הופיעה, עד לעת 2000 שנה כמעט, אין התקדמות. זה לא יאמן דבר כזה. תראו כמה זה עצר את הכל. זה החושך. אין התקדמות, אין התקדמות לא מדעית, אין התקדמות, לא, אין התקדמות מדינית. העולם, זה, השלטון של הקיסרות, כן, כמו שהיה קיים, כבר לא, כבר התבטל, וכל האנושות נמצאת באיזשהו מין משטרים אפלים כאלו, שלא, לא מביאים לידי ביטוי כוחות ועוצמות, שום דבר. כן. לא, חייבים להיות מחוברים אל הקוסמה. צריך לצמוח מתוכה. זה כלול במושג דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה משמעות היא לא התנהגות טובה ואחר כך לימד תורה. זה ממש לא הכוונה של חזרה איתה. דרך ארץ קדמה לתורה הכוונה היא קומה בסיסית של החיים, שהיא הדרך ארץ, שהיא הטבעיות. היא מוכרחת להיות הבסיס שעל גביו אתה בונה את בניין התורה, את הרוח העליונה. אבל אם תרצה לבנות את הרוח העליונה בלי הקומה הבסיסית הזאת, החיים משתבשים. מהתפרצות האורה הרוחנית ההווייתית בחוגה על אדמה בלתי מעובדה, עכשיו פה הרב מתאר את התופעות האלה של החושך הזה שתראה ותארנו, התפרצות כזאת, בא הצד האחור של האליליות. האליליות זה חיפוש אחרי העוצמות בצורה שלא מתאימה אל השכל, לא מתאימה לטבעיות, אל הנורמליות, אל המוסריות הטבעית. זה גרם לכל העיוותים האליליים. כי אמרנו את זה, העיוותים האליליים זה לא בשאלה אם אלוקים יש גוף או לא. זה פלפול בשכל, זה לא עיקר הבעיה. הבעיה היא האמוציה האלילית שמביאה את החיים להיות חיים מאוד מגושמים, נטולי כל השפעה של רוח תאורה. אז זה מביא את הפיריות הגדולה. לכן האליליות תמיד הביאה לתופעות זוועתיות של בעיות מוסריות, תופעות קשות של זנות, של שפיכות דמים, וזה כרוך זה בזה. כי ברגע שחיים מתוך ההתפרצות והחיפוש אחרי כוח, כן, אלוקי, בצורה לא מספיק תאורה ומתאימה לדרכי השכל והמוסר, אז ההתפרצות הזאת מביאה לעוצמות גדולות של של כוח שמניע את האדם לחיות בלי מסגרות, בלי איזשהו דבר שמאזן אותו, שמייצב אותו. על כן הביאה לידי דמיונות כוזבים ויצרי לב רעים למעוד, שאמרנו, ומסריגי גפן סדום זאת לא התהרה האנושיות עד היום. זאת אומרת, עד היום יש סיבוכים שקשורים לבעיית האליליות, לא בהכרח ש אנחנו מדברים על עמים אליליים, שאז ברור שהם עדיין קשורים לזה. אפילו עמים לא אליליים, אפילו כופרים, הם יכולים להיות עדיין שייכים לבעיות שנובעות כתוצאה מחוסר האיזון הזה שאנחנו מדברים עליו. גם היום לא הגיעה עדיין התרבות למידה זו שתשכון סימפתיה אלוקית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים. תכף נסביר מה זה סימפתיה אלוקית. ועל כן הקשר האלוקי שבקרבם הוא אל זר ואל נחר שקונה לו תכונות משונות קריקטוריות. ואיננו רואים בהם גם עכשיו סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולך ומתמסמס ונעזב בלבבם. זאת אומרת, הסימפתיה האלוקית של הטוב המוחלט פירושו שהקשר לאלוקים מביא לחיים מאושרים, כן? לחיים שיש בהם עוצמה, שיש בהם שלווה ועוצמה, ושיש בהם נקרא לזה כך חיים מתוך התאמה. זה, כך זה צריך לבוא לידי ביטוי, הקשר לאלוקי. אבל זה אם הקשר לאלוקי יהיה בנוי על בסיס, כמו שאמרנו, הנאמנות אל השכל הישר ואל המוסר הטבעי ואל החושים ואל כל הצדדים הבסיסיים של החיים. אבל כשזה לא יהיה ככה, זה מה שאומר רב, פה אנחנו רואים שאצל העמים היום הקשר האלוקי הוא אל זר ואל נחר. מה הכוונה? יש את החיים, וכשמכניסים את אלוקים לתמונה, זה לא קו ישר. זאת אומרת, יש את החיים הרגילים ששם אפשר למצוא איזשהו, כמו שאמרנו, שכל ישר, מוסריות וכולו. אבל טוב, איך אתה מכניס, בוא עכשיו תחשוב על איך אלוקים נכנס לפה. כשאתה מכניס אותו, תמיד זה מקבל איזשהו עיוות. זה לא מתפתח בצורה ישרה עם הקומה הבסיסית. כן, נקרא, כמו שקוראים לזה היום, יש פה כל מיני יציאות כאלו. אין משהו כזה, אתה מכניס אותו לתמונה, פתאום זה מתחיל להשתבש. אז ככה, פתאום בני אדם מתחילים לחשוב על לעשות שיקולים לא סבירים. זה מראה שהמושג האלוקי לא מתיישב טוב. כן, אין פה איזושהי תפיסה הרמונית. זה הסימפתיה הזאת שדובר עליה. כן, הסימפתיה זה איזשהו מין תחושת קישור וחיבור ונעימות. המושג הרוחני תמיד ייצור, האלוקי ייצור איזשהו מין ערעור של הנורמליות. נקרא לזה כך. כן, לא מצליחים לחבר אותו בצורה שהוא, כן, קו ישר עם הנורמליות. זה מה שאומר, הקשר האלוקי בקרבם הוא אל זר ואל נחר. קונה לו תלות.
אני מרגיש שהעירוב של האלוקים בחיים כאן יותר איזשהו תבעור של התכונות הטבעיות שלו.
זה לא טוב. סימן שהוא בבעיה. זה לא צריך להיות ככה. כשמתפתחים נכון בדעת אלוקים, כשמתפתחים נכון בדעת אלוקים, זה לא מרגישים ככה. להפך, מרגישים ש... זה מה שראינו מקודם, שכל אותם דברים של מוסר ושכל ישר וקשר לחיים מקבלים עוצמה עוד יותר גדולה. זאת אומרת, הדברים הקודמים הנורמליים הם מקבלים עוד יותר עוצמה מזה. זה החידוש, שהאלוקי הוא עומק החיים. זה החידוש, זה חידוש עצום, כי באמת התפיסה הפשוטה תופסת את זה ככה במקרה הטוב. כלומר, במקרה הגרוע היא תופסת את זה בצורה האלילית, כלומר בצורה של תכניס את אלוקים לחיים, זה בעצם אומר שאין חיים, יש משהו אחר. התפיסות הביניים הן תפיסות את זה ככה, זה הקריקטורה הזאת שהוא מתאר פה. כן, יש את החיים ותכניס את אלוקים, אז זה מין משהו כזה שנמצא וזה קצת ייצור לך כל מיני שיבושים כאלה. אבל האמת היא שהעניין האלוקי כשהוא נכנס בצורה נכונה, הוא מעמיק את החיים, הוא מרחיב אותם, נותן להם עוצמות יותר גדולות. באותם צדים קודמים שהיו. ודאי שהוא גם מרחיב להכיל קומות נוספות, אבל גם הקומות הראשונות מקבלות הרבה הרבה יותר עומק והרבה יותר עוצמה. יותר עוצמה. המוסריות מקבלת עוצמה יותר גדולה. אותו מוסריות טבעית. הבריאות הנפשית, השמחה, היחס שלך אל השכל, מקבל עוצמה יותר גדולה.
הוודאות היא לא יותר גדולה?
לא רק הוודאות. גם אם לדוגמה, קודם לכן, אדם חי מתוך ברור בשכל, אחרי שהוא קולט את המושג האלוקי בצורה הנכונה, הערכה שהוא מעריך את השכל ואת הצורך לחיות מתוך השכל גדל. הצורך לחיות מתוך השכל הוא גדל. זה לא מערער את זה, להפך, זה מגדיל את זה. הצורך להיות בריא, גופנית, נעשה עוד יותר גדול. הכל מקבל עוצמות יותר גדול. כלומר, הנורמליות מקבלת עוצמות יותר גדול. לא שהיא שורדת עם זה שהכנסת את אלוקים לתמונה. זה הקריקטורה הזאת. זה לא שאתה מצליח להיות נורמלי עם זה, אלא להפך, אתה נהיה עוד יותר נורמלי. אתה נהיה יותר שמח, אתה נהיה יותר מאמין בחיים, יותר אוהב את החיים, יותר רוצה לשכלל את המציאות, יותר יוצר. כן, לדוגמה, ניקח, אדם היה לו כושר יצירה מסוים, היה אומן, מוזיקאי. ברגע שהוא בנה את זה, הוא בנה נכון את המושג של דעת אלוקים אצלו, מתעורר אצלו רצונות של יצירה עוד יותר גדולה. כי עוצרות החיים מבפנים הם גדלות. אך זה כל המרחב, כולל הקומה הבסיסית.
אני לא רואה את זה שהתורה סותרת את המוסר הטבעי.
אין דבר כזה.
ואם בן אדם חש את זה, זה אומר שמה שהוא רוצה לעשות?
או בתורה שהוא מביא, או שהוא לא הבין טוב את התורה, שהוא לא הבין טוב את המוסר. צריך להעמיק לפעמים כדי לברר את האמת ביחס לכל אחד מהם. לפעמים זה עיוות בתורה, לפעמים זה עיוות במוסר.
יש לי נושא קצת במאמרי הראייה.